שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
בעזרת השם נמשיך במעשה שהתחלנו בשבוע שעבר. נזכיר את הרקע, את התחלת הסיפור, ונמשיך הלאה. המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, ודיברנו על זה שמה שרבי נחמן מרמז בזה, מסירת המלוכה, זה מרמז על מתן תורה. כי המלך זה הקדוש ברוך הוא, והבן של המלך זה עם ישראל, ובשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, למעשה הקדוש ברוך הוא נתן את המלוכה לעם ישראל. כי על ידי התורה, אם זה הלימוד, אם זה המצוות, איך שאנחנו מתנהגים על פי התורה, כך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אז לכאורה, לפי זה, ולפי זה, אנחנו בעצם מנהיגים, כי אנחנו קובעים לקדוש ברוך הוא איך להנהיג את העולם. כשאנחנו זוכים להתחזק, אנחנו רואים רחמים, אנחנו רואים חסדים. אם חלילה עושים דברים נגד רצון השם, אז רואים מתגבר הדין. אז זה נקרא, זה מה שרבי נחמן מרמז, מסירת המלוכה לבנו בחייו. לאחר מכן, המלך אומר לבן שלו, הוא אומר לו עצה כללית. הוא מלמד אותו יסוד כללי, ואחר כך הוא מלמד אותו עצה כללית. איך להתנהג בזמן שהוא יהיה מלך. הוא אמר לו, המלך אומר לבן שלו, אני רואה שאתה עתיד לרדת מן המלוכה, ובכן תראה להיות בשמחה בשעה שאתה יורד מן המלוכה. אז יש פה שני דברים. יש פה דבר אחד, הוא מלמד אותו. הוא מלמד אותו הבנה, הבנה עמוקה, שכמו שדיברנו על זה, זה מרמז על סדר שלם בהנהגת העולם. הסדר הזה זה שיש זמנים שאדם נקרא מלך, ויש זמנים שאדם יורד מן המלוכה, הוא בירידה מן המלוכה. שני המצבים האלה מרמזים על המצבים בחיים שלנו, שלפעמים יש לנו סייעתא דשמיא, יש לנו גדלות, מוחין זה נקרא, אדם מרגיש אור פנימי, מה שהוא יעשה בזמנים האלה, האדם מאוד יצליח. זה נקרא הזמנים שאדם מלך. אבל המלך אומר לבן שלו, תדע לך, גם יהיו בהכרח זמנים שגם תרד מן המלוכה, יהיה לך ירידה. הקדוש ברוך הוא יילקח ממך אחריות, אתה תיפול לצמצום, אתה תיפול לבחינה של הסתרת פנים וקשיים והתמודדויות שאתה תצטרך להתמודד איתם. וזה שני מצבים בחיים של האדם, שני מצבים כלליים. כמובן שכל אחד מהמצבים האלה מתחלק להרבה מאוד מצבים פרטיים. לפעמים יש לנו יותר עלייה, לפעמים פחות, יותר, יורדים יותר, פחות, אבל בכלליות, באופן כללי, המלך אומר לבן שלו, החיים של האדם מתחלקים לשניים. זמנים של עלייה, זמנים של ירידה. יש אחד מגדולי החכמים שהיו לפני כ-800 שנה, רבנו תם, אז הוא קורא לזה ימי אהבה וימי שנאה. ימי אהבה זה הימים שאדם מרגיש את האור של חסדים ורחמים בתוכו, שזה מתגלה שאדם מרגיש טוב, הוא מרגיש חיות, הוא מרגיש כוח, הוא מרגיש התעוררות, אבל יש זמנים של קושי, יש זמנים של צמצום. והמלך אומר, קודם כל, המלך אומר לבן שלו, כך זה הנהגת העולם, כך זה מציאות העולם, זמנים של עלייה, זמנים של ירידה. ותדע לך, אתה לא קובע את זה, המלך אומר לבן שלו. מכיוון שכך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה... סליחה?
זה...
גם לצדיקים. זה סיפור אמיתי, שלמה המלך. שלמה המלך היה תקופה שאיבד את המלוכה, כן. כן. אתה צודק, זה מתקיים כפשוטו אצל שלמה המלך. שהיו זמנים שהוא היה המלך והיו זמנים שהוא באמת ירד מן המלוכה. אבל יותר בכלליות זה מרמז על המצבים של כל אדם. ואז אז קודם כל הוא מלמד אותו את היסוד הזה. הוא אומר לו, תדע לך, קח מציאות החיים וזה יעבור עליך. עכשיו הוא אומר, לו עוד דבר. עכשיו הוא אומר לו גם הלכה, עצה מעשית, מה אתה צריך לעשות, מה אתה צריך לתקן. בשעה שאתה יורד מן המלוכה, תראה להיות בשמחה. זה כבר הלכה למעשה, זה עצה, עצה מעשית. ושבוע שעבר דיברנו על הנקודה הזאת, שבאמת יש פה איזושהי שאלה כללית על רבי נחמן מברסלב. אנחנו רואים בהרבה שיחות, בהרבה תורות של רבי נחמן, שהוא מאוד מדגיש את עניין השמחה. יש שיחה שרבי נחמן אומר, אני באתי לעולם, אחד התיקונים הגדולים ביותר שבאתי לתקן בעולם זה את השמחה. באתי לבנות את השמחה. ורבי נחמן מזהיר אותנו, לא רק שרבי נחמן מלמד אותנו על גודל השמחה, אלא רבי נחמן מלמד אותנו עוד יסוד מאוד גדול. הוא אומר, כל מה שהיצר הרע מציק, תוקף, מפיל אותנו, מחשיב אותנו, מבלבל אותנו, אז אומר בספר אחר, בחיים מוהר"ן, אומר רבי נחמן, היצר הרע רוצה את העצבות ולא את העבירות. יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות, הוא רוצה את העצבות שבא אחרי העבירות. בתורה של רבי נחמן זה יסוד מאוד גדול. השמחה זה התכלית, הקלקול הגדול ביותר זה עצבות. הוא מלמד אותנו שכדי שאנחנו נוכל להצליח הצלחות אמיתיות בחיים, בכל דבר ודבר שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים ללמוד איך לקנות את מידת השמחה. בשבוע שעבר, התחלנו לדבר על הנקודה הזאת, מדוע, מה הסיבה שרבי נחמן כל כך שם דגש גדול על העניין השמחה. רבי נחמן היה אדם מאוד מאוד חכם, והוא גילה לכל אדם יש פסוק בתנך, שהפסוק מרמז על התפקיד ועל השורש של האדם. לכל אדם יש את זה. אין אדם בעם ישראל הכוונה. אין אדם יהודי שאין לו שורש בתנך. רק צריך לדעת איך ללמוד את זה מתוך התנך. ורבי נחמן לימד אותנו על הפסוק שלו. הפסוק שלו. הפסוק שלו זה פסוק בספר יחזקאל, נחל נובע מקור חוכמה. ראשי תיבות של הפסוק נחל נובע מקור חוכמה, נחמן. משם, אז הוא אמר שזה שם השורש שלו. זאת אומרת, היה אדם גם, אנחנו רואים בכל התורה שלו, חוכמה מאוד מאוד מיוחדת. ואנחנו רואים שאת כל החוכמה הזאת, שזה כמעט מבחינתנו אינסופית, הוא הולך ואומר לנו, הוא ממצא את זה, מעמיד את זה על יסוד אחד מרכזי ועיקרי. רק תראה להיות בשמחה. אז שאלנו את השאלה, בשבוע שעבר התחלנו לדבר על זה, מדוע רבי נחמן מעמיד את עניין השמחה כל כך בחשיבות גדולה? מה, קצת להבין את עומק הדבר. כי אם הוא אומר שהשמחה היא דבר כל כך גדול, יש לו סיבות עמוקות למה הוא מעמיד את כל המציאות, את כל התיקון והצלחת המציאות על השמחה. אז מסביר רבי נתן, שהיה הגדול התלמידים של רבי נחמן, הוא מסביר יסוד גדול מאוד בזה. הוא אומר, שמחה אמיתית זה תכלית הבריאה. זה תיקון הבריאה. מדוע? מדוע השמחה האמיתית זה נקרא תיקון הבריאה? מסביר רבי נתן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש סדר זמנים בבריאת העולם. יש זמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שזה נקרא הווה, הזמן ההווה, והזמן הזה הוא לא התכלית של הבריאה, הוא הכנה לתכלית של הבריאה. התכלית של הבריאה תתחיל להתגלות אחרי 6,000 שנה של מבריאת העולם. שזה יכול להיות גם קודם, אבל לכל היותר 6,000 שנה. שזה יהיה זמן הגאולה, ואז העולם יהיה עולם שונה לגמרי. בתהליכים, זה לא יהיה בפעם אחת, זה יהיה שלבים, אבל ברגע שתתחיל הגאולה, העולם יעבור שינויים מאוד מאוד גדולים. כל מציאות העולם תעבור שינויים מאוד גדולים. ואנחנו נמצאים בהכנה לקראת השינויים האלה. לכן המציאות שלנו זה נקרא זמן העבודה. זמן ההכנה, שאנחנו בעצם מכינים את עצמנו, מכינים את כל העולם כולו לקראת מציאות, לקראת המציאות החדשה שתתחדש ברגע שתתחיל הגאולה. כי הגאולה זה לא דבר אחד, זה לא יום אחד, זה לא רגע אחד, זה שלבים. אז בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, זה מובא הרבה מאוד, הרבה מאוד, שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיונות. אנחנו בשלב הזה, אנחנו עומדים בניסיון. הניסיון יתבטל לעתיד לבוא. כרגע אנחנו עומדים בניסיון. והניסיון הוא, מה באמת הניסיון האמיתי של האדם, וזה התורה מגלה לנו, שהניסיון האמיתי של האדם זה המלחמה בין הטוב ובין הרע ששוכן בתוכנו. בכל אדם יש יצר טוב, יש יצר רע. היצר הטוב רוצה את הטוב, רוצה את האמת, היצר הרע רוצה את הרע. והיום, בהמשך, אנחנו קצת יותר נפרט את זה, את כוחותיו של היצר הרע, ולעומת זה, מהם כוחות היצר הטוב. יותר בפירוט, יותר קצת נתבונן בזה בעומק. כל המציאות של המלחמה, של המציאות שלנו בעולם הזה, זה מציאות המלחמה. היצר הרע מרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא. הוא עושה מסכים, הוא מבלבל אותנו, והוא חכם מאוד מאוד גדול, והוא מבלבל אותנו ומסתיר את המציאות של הקדוש ברוך הוא, את המלכות של הקדוש ברוך הוא, מאיתנו. וזה נקרא פירוד. הוא רוצה פירוד בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. מצד היצר הטוב, מצד אותו כוח הפנימי שיש בנו, שהוא הכוח הטוב, אנחנו רוצים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו גם יכולים. הכוח להילחם כנגד מציאות הרע, זה בא מצד הטוב, מצד הטוב שבתוכנו. לכל אדם יש יצר טוב ויש יצר רע. וכמו שהזכרנו את זה קצת בעבר, גם אם לאדם יש יצר רע מאוד מאוד גדול, גם לא ייבהל מזה. כי זה התפקיד שלו. אז זה לא בגלל שהוא אדם שלילי, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא אתה לא יצר רע גדול. לכן יצר רע גדול זה לא דבר שלילי. זה אומר שיש לאדם מלחמה מאוד גדולה. מצד היצר הרע, יש לו, היום אנחנו נתבונן בכוחותיו של היצר הרע, ולעומת זה כוחותיו של היצר הטוב, אבל מה הוא רוצה להשיג? הוא רוצה להשיג פירוד. פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מצד היצר הטוב, מה אנחנו יכולים להשיג? חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. המלחמה שלנו להתחבר עם היצר הטוב, פירוש הדבר, זה להתחיל להתחבר, ללמוד איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. מתוך המציאות שבה אנחנו נמצאים, איך אנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. תכלית הבריאה בזמן הזה, זמן ההווה שאמרנו, שזה נקרא זמן העבודה, שהוא ייפסק, הוא יסתיים ברגע שתתחיל הגאולה, עד אז אנחנו נמצאים בהתמודדות. וההתמודדות היא בין הטוב ובין הרע, דהיינו בין החיבור לבין הפירוד. האם אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, או אם אנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא. זה המציאות, פה אנחנו נלחמים. אומר רבי נתן דבר נפלא ועמוק מאוד, שהזכרנו אותו שבוע שעבר. כשאנחנו זוכים להתחבר, וזה כמובן דברים יחסיים, יש בזה אין ספור מדרגות, שזה סוד הסולם שיעקב אבינו ראה בחלום. סולם מוצב ארצה וראשו בשמיימה. היום אנחנו קצת נראה את המבנה של הסולם הזה, כי הסולם הזה זה עניין מאוד עמוק, הסולם הזה. הסולם הזה זה השלבים שבו אנחנו יכולים יותר ויותר להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ואז אומר, מסביר על זה רבי נתן, ככל שאדם זוכה יותר להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, האדם זוכה להיות יותר אדם שמח. שורש השמחה, סיבת השמחה האמיתית, זה חיבור עם הקדוש ברוך הוא. מצד שני, אומר רבי נתן, הפירוד, היצר הרע, הפירוד והיצר הרע, זה השורש של העצבות. כשאדם נפרד מהקדוש ברוך הוא, זה תהליכים, זה יכול לקחת, זה הכל זמן, לוקח זמן, כל הדברים האלה, אבל כשאדם חלילה נפרד מהקדוש ברוך הוא, אדם נופל לעצבות. עצבות זה לא רק להיות עצוב, אלא זה כל המצוקות הנפשיות. זה יכול להתבטא בצורה של חרדות ופחדים ויאושים ועצבויות, ואדם לא מוצא את עצמו, הוא מרגיש חוסר חיות. כל זה, כל הרגשות הרעות, כל המציאות השלילית בנפש האדם, יש לו שורש אחד, והשורש הזה זה פירוד. ומצד שני, כל הרגשות החיוביות, שאדם בשמחה, אדם מרגיש מנוחת הנפש, שלוות הנפש, שאדם מרגיש רצון ליצור ולעשות ולפעול, וחיות פנימית שזורמת בתוך האדם, כל זה נובע מהחיבור. לכן, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן, רבי נחמן, כשהוא כל כך דיבר בחשיבות השמחה, והוא אומר מצווה גדולה להיות בשמחה, והמלך אומר לבן שלו, רק תהיה להיות בשמחה. כל הדברים האלה, כל הלשונות האלה, אומר, מסביר רבי נתן, זה לא עכשיו עצה לבן אדם, תשמע, אחי, תהיה בשמחה. תן לי, מישהו בא לפני כמה זמן, עבר עליו איזה מציאות מאוד קשה, והוא פגש איזה מישהו ששמע שרבי נחמן אומר, העיקר זה להיות בשמחה, אז אותו אחד לא חשב הרבה, הוא ראה שהוא עצוב, אמר לו, תשמע, אתה צריך להיות בשמחה. אחר כך הוא בא וסיפר לי, הוא אומר לי, אתה יודע מה רציתי לעשות לו באותו רגע? אם היה לי איזה אקדח, הייתי יורה בו באותו רגע. בסך הכל הוא יצבן אותי. אני עובר עליי מה שעובר עליי. אני עכשיו מרגיש בתוכי אין סוף מצוקות ואיסורים עוברים בתוכי. בא אליי בן אדם עם חיוך, אומר לי, תהיה בשמחה. אני רציתי להרביץ לו. מה זה תהיה בשמחה? מה זה חוכמה להגיד לי להיות בשמחה? אם הייתי יכול להיות בשמחה, גם אני הייתי רוצה. אלא מה שרבי נחמן הוא לא אמר, להגיד בשטחיות, תהיה בשמחה. רבי נחמן מלמד אותנו שהשמחה זה דרך חיים שלמה. זה עולם ומלואו, איך להתחבר באמת מתוך עבודה, מתוך עבודה פנימית, שאנחנו זוכים לקבל כלים, עצות של עבודה פנימית, ועל ידה אנחנו זוכים לאט לאט להשיג את השמחה. השמחה זה חיבור, זה ללמד, אנחנו צריכים שילמדו אותנו איך אנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה לא פשוט, זה מאוד מאוד לא פשוט, כמו שקצת הזכרנו בעבר, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא זה לא דבר פשוט. מדוע זה לא דבר פשוט? אנחנו נמצאים בעולם מאוד מבלבל, מאוד מבולבל. אנחנו כל הזמן מתבלבלים. מאיפה אנחנו יודעים, מתוך המציאות שבה אנחנו חיים, איך אנחנו מתחברים עם אור אין סוף, עם הקדוש ברוך הוא זה אין סוף, זה עולמות רוחניים. איך אנחנו יכולים לדעת, איך להתחבר? לכן, אומר רבי נחמן, שצריך לדעת, שכתוב בחז"ל אומרים, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ראה את נשמות הצדיקים, הוא ראה שנשמותיהם הם מועטים הצדיקים, ושתל אותם בכל דור ודור. זה מדרש חז"ל. מה הכוונה של המדרש? שהקדוש ברוך הוא ראה שיהיו נשמות מיוחדות, שיהיה להם כוח בעצמם להגיע לחיבור, אבל לא רק שהם יגיעו לחיבור, יהיה להם את הכוח גם להדריך אותנו להגיע לחיבור. לכן אנחנו צריכים מדריכים. הצדיק, יש מושג בחסידות, שהרבה פעמים אנחנו רואים את המושג הזה, מושג הצדיק. המושג הזה חוזר הרבה מאוד בחסידות. מה המשמעות של הצדיק? הצדיק זה אדם שזכה להגיע לחיבור, והיום הוא מדריך אותנו איך להגיע לחיבור. הוא מלמד אותנו. מהמקום שבו הוא נמצא, הוא יודע להגיד לנו את העצות, לתת לנו את ההבנות הנכונות, איך אנחנו זוכים להגיע לחיבור. זה העניין של הצדיק. והמנהיג בעם ישראל, מנהיג לפי התורה, זה לא פוליטיקה, זה לא מדיניות, זה לא עכשיו איש חכם בכלכלה או במדיניות חוץ או בכל מיני מהלכים של הממשלה. מנהיג אמיתי בעם ישראל זה אדם שיודע לעזור לנו, לתת לנו כלים, לתת לנו עצות, לתת לנו הבנות, איך אנחנו חוזרים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מנהיג אמיתי בעם ישראל. משה רבנו מעולם לא חיפש, הוא לא היה איש פוליטיקה, שהקדוש ברוך הוא בא ואמר לו בסנה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, משה, תשמע, הגיע הזמן הגאולה של עם ישראל, הם צריכים לצאת ממצרים, לך תוציא אותם. מה התורה מספרת לנו? שבוע ימים, משה רבנו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, ומנסה להסביר לו, בכל הרצינות, ובמעומק הלב, משה אמר רבנו, אומר, מסביר לקדוש ברוך הוא, תסלח לי, יש פה טעות. לא יכול להיות שאדם כמוני, יהיה מנהיג של עם ישראל, אני יודע מי אני. אני יודע שאני, לא, אין לי כישרונות להנהיג את עם ישראל. מדוע משה רבנו אומר לו את זה? משה רבנו אומר, כמו שהתורה אחר כך מעידה, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. משה רבנו היה לו כזה ענבה, שהוא היה רואה, אומר אחד מגדולי מפרשי התורה, הרמב"ן. אומר הרמב"ן דבר נורא. הרמב"ן אומר, משה רבנו רואה את עצמו הכי נמוך בכל עם ישראל. הוא רואה שכל יהודי יותר טוב ממנו. אז הרמב"ן אומר בפרשה, בפרשת שמות מסופר המעשה, סיפור הסנה, שהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו לגאול את עם ישראל. בפרשה הזאת אומר המסביר הרמב"ן, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, כל אדם בעם ישראל, בעולם, שתבחר להיות מנהיג וגואל של עם ישראל, יותר טוב ממני. ככה אומר הרמב"ן. זאת אומרת, משה רבנו רואה, אני הכי קטן בעם ישראל. אז אומר הרמב"ן, שהקדוש ברוך הוא שמע שמשה רבנו אומר כזה דבר, הוא אמר לו, אם אתה אומר כזה דבר, עכשיו אני אומר לך, לך תגאל את עם ישראל. זה המנהיג האמיתי. המנהיג האמיתי זה אחד שרואה אותו הכי פחות מתאים. והקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה הכי קטן בעיניך, אז עכשיו אני אומר לך, אני מחייב אותך, לך תגאל את עם ישראל. כך היה המעשה, כך מסביר הרמב"ן. אז הצדיק, מושג הצדיק, זה מושג המנהיג של עם ישראל, אבל באיזה בחינה? הוא מלמד אותנו איך לחזור להתחברות, איך לחזור לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים בפירוד, כי העולם הזה זה עולם הפירוד, והפירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא מלמד אותנו איך להתחבר. לכן, זה מה שכל הלשונות שאנחנו רואים אצל רבי נחמן מברסלב, להיות בשמחה זה לא איזה סיסמה באלמה, זה דבר מאוד עמוק, זה איך אנחנו זוכים לחזור למקום האמיתי שלנו, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ושם המקום השמחה. לכן דוד המלך אומר בתהילים, עוז וחדווה במקומו. עוז וחדווה. כשאדם זוכה להגיע למקומו של הקדוש ברוך הוא, לחיבור, אז הוא מתקיים בו עוז וחדווה. עוז זה גבורות, זה כוחות נפש, וחדווה זה השמחה. עכשיו ניכנס קצת לעומק הדבר. איך אנחנו זוכים להתחבר? אמרנו שהתיקון, הדרך, זה להתחבר. אנחנו, אפשר לראות את השאלה הזאת, שהיא שאלה למעשה מאוד עמוקה ומאוד יסודית. איך זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? אפשר לראות את זה בהרבה דרכים. אנחנו יכולים להסתכל על הנושא הזה, בגלל שהוא מאוד עמוק, אנחנו יכולים להסתכל עליו מהרבה צדדים. אנחנו נלך בדרך אחת, מהדרכים היותר עמוקות להסתכל ולהבין את הדבר הזה, ולמעשה אנחנו נלך במסלול אחד בתוך הדרך הזאת. הדרך הזאת היא אחד מהנושאים והתחומים הכי רחבים והכי עמוקים בקבלה ובחסידות. אנחנו לא נלך כמובן לא נסתכל על זה מכל ההיבטים, כי זה אין סוף, אלא בתוך כל הנושא הזה שנקרא נפש רוח נשמה חיה יחידה. אנחנו נסביר מה הכוונה של הדבר הזה, או ראשי תיבות, שמן הסתם נשתמש בזה, ראשי תיבות של מה שאמרנו זה נר נחי. המושג הזה נר נחי זה מושג שחוזר הרבה מאוד בקבלה ובחסידות, ונסתכל על סוד החיבור, על דרך החיבור, דרך המושג הזה שנקרא נפש רוח נשמה חיה יחידה. הזוהר הקדוש אומר, כשאנחנו מסתכלים על המציאות שלנו, מציאות האדם, אז אנחנו יכולים לזהות קודם כל דבר ראשון בכלליות, מה שכולם מסכימים, כל אדם עם טיפה מחשבה, טיפה התבוננות, כולנו מסכימים שקודם כל אנחנו מורכבים, האדם מורכב משני חלקים עיקריים, גוף ורוח, איזה מציאות רוחנית. ובוודאי שמי שיגיד שאדם הוא רק גוף, זה אדם, הוא לא טיפש, הוא פשוט לא חושב. כי מכיוון שאם אדם קצת יחשוב, קצת יתבונן בנושא הזה, מיד אנחנו נזהה בתוכנו, כל אדם יזהה בתוכו כל מיני תופעות, כוחות ומעלות שהן בכלל לא קשורות לחומר, לגשם, לגוף. המחשבה, מישהו ראה פעם חומר חושב, מישהו יכול להגדיר בתורת החומר את העניין של המחשבה? מי שרוצה, שעשה בדיקה, שיגש לאחד הפיזיקאים הגדולים, אחד הפרופסורים הגדולים פיזיקה, וישאל אותו אם יש להם פונקציות או משוואות במחשבה. אז הוא יסתכל עליו, הוא יכול להיות שישלח אותך ל... מה? זה אנחנו נדבר בהמשך. עכשיו, השאלה כרגע היא אחרת. האם אנחנו יכולים לקשר בין כוח המחשבה, או בוא נגיד עוד כוח אחד, הרגשה, שאדם מרגיש בלב, לבין מציאות החומר? אנחנו מצאנו אי פעם חומר חושב, חומר מרגיש, חומר שונא, ראית פעם איזה בול עץ שהוא שונא או אוהב? אנחנו רואים, זה בהתבוננות, בלי השאלה, עדיין לפני השאלה שלך, השאלה שלך היא נכונה, אבל זה בהמשך אנחנו נראה אותה. עוד לפני השאלה שלך, אנחנו נשאל את עצמנו את השאלה הפשוטה, האם במושג החומר יש מחשבה, הרגשה, תאווה? ודאי שלא. ודאי שהמציאות של לחשוב, להרגיש, או להתאבות, כמו שנראה תכף את כל הכוחות האלה, ודאי שזה בא ממציאות אחרת לגמרי, לא ממציאות החומר, אלא ממציאות הרוחנית שנמצאת בתוך האדם. זה דבר די פשוט, שכולם מודים בזה ומבינים את הדבר הזה. הפסיכולוגיה, הם לא חושבים שהם חוקרים משהו בחומר, הם מבינים שהם חוקרים משהו במציאות אחרת לגמרי, שזה נקרא תורת הנפש. אז יש בנו מציאות רוחנית שלמה. ובאמת, אומר רבנו ארי, ודאי שהאדם לא נקרא הגוף של האדם. ודאי שהאדם באמת נקרא החלק הרוחני, הנשמה שלו, זה נקרא אדם. המציאות הפנימית שלנו, זה ודאי שזה המציאות היותר אמיתית של בחינת האדם. מה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו מרגישים וכן הלאה. והמציאות פה בעולם הזה, יש פה חיבור. יש פה חיבור בין החלק הרוחני לבין החלק הגשמי. הנשמה מחוברת עם הגוף. הנשמה מרגישה את מציאות הגוף, והנשמה גם פועלת על מציאות הגוף. יש קשר הדדי בין החלק הרוחני לבין הנשמה. לדוגמה, אם יקחו סיכה ויתקרו את האדם במקום רגיש, האדם מרגיש כאב. כאב זה דבר רוחני, שימו לב. אבל זה נובע מהקשר בין הנשמה לבין הגוף. בתורת הקבלה אנחנו לומדים הרבה מאוד איך נעשה הקשר הזה, באיזה אופן זה נעשה. אז זה נושא אחד, לא כרגע נדבר על הקשר. אנחנו כרגע נדבר על מציאות הנשמה באדם. מהי מציאות הנשמה באדם? אומר הזוהר הקדוש שכלליות הנשמה מתחלקת, הנשמה מתחלקת לחמש כוחות או לחמש מדרגות שיש בתוך האדם. אנחנו נגיד את החמש מדרגות האלה מלמטה למעלה. החלק התחתון של החלק הרוחני באדם נקרא נפש. מעל הנפש יש חלק שנקרא רוח. מעל הרוח יש חלק שנקרא נשמה. מעל הנשמה יש חלק שנקרא חיה. מעל החיה יש חלק שנקרא יחידה. לכן אמרנו נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. עיקר המציאות שלנו, מה שאנחנו נתקלים, מה שאנחנו מתמודדים, זה בשלושה החלקים הראשונים שנקראים נפש, רוח, נשמה. שני החלקים האחרים, חיה יחידה, הם חלקים גבוהים, בדרך כלל אין לנו קשר איתם. בהמשך אנחנו קצת נסביר מה התפקיד שלהם ומה המציאות של החיה יחידה. אבל עיקר מציאות האדם זה נפש, רוח, נשמה. השלושה חלקים האלה. מהם השלושה חלקים האלה? השלושה חלקים האלה הם כוחות של חיות, של חיים בתוך האדם. יש כוח של חיים שנקרא נפש, יש כוח של חיים שנקרא נשמה, יש כוח של חיים שנקרא רוח. שלוש כוחות שונים לגמרי במהותם, יש להם שלוש תפקידים שונים, הם פועלים בתוכנו פעולות שונות לגמרי. המציאות שלנו היא נובעת מהנפש, רוח, נשמה. לפעמים אנחנו חיים, חווים, פועלים בתוך הנפש, לפעמים אנחנו חיים, חווים את הרוח, ולפעמים את הנשמה. כל אדם יש לו, לכל אדם יש את השלושה חלקים האלה, בהכרח. לכל אדם יש נפש, רוח, נשמה. רק מה ההבדל בין בני אדם, בין התוואים, בין התכונות של בני אדם? יש אנשים שחלק הנפש יותר חזק אצלהם.
מה זה נפש יתרה? מה זה נפש
גבוהה? אני רוצה להגיד משהו. בעזרת השם אנחנו ניתן זמן לשאלות. הנושא הזה שעכשיו אנחנו מתחילים איתו, אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם יודעים כמה אפשר לדבר על זה? אינסוף. זה אינסופי. לכן אנחנו צריכים ללכת פה במתינות ובהדרגתיות כדי שאנחנו נבין, שלא נתפזר. השאלות שאתם שואלים הן שאלות נכונות, אבל עדיין לא, אנחנו בהמשך אנחנו נגיע אליהם, אנחנו נתקל בזה, אנחנו מאוד נתייחס לדברים האלה. אבל כרגע אנחנו חייבים ללכת בהדרגתיות ובמתינות, כי אחרת מרוב העומק של הדברים אנחנו נלך לאיבוד, אנחנו נתבלבל בזה. לכן אנחנו נבנה את זה שלב אחרי שלב. ובסוף אפשר כמובן בשמחה לשאול שאלות, אבל כרגע נלך עם המהלך הזה בזהירות ובמתינות. אז יש בנו שלושה חלקים רוחניים. שנקראים מלמטה למעלה, אמרנו, מהחלק התחתון לעליון, בתוכנו, נפש, רוח, נשמה. כל אחד מהחלקים האלה, למעשה, זה עולם ומלואו. כמו שאנחנו נתחיל לראות את זה. זה עולמות שלמים נבנים, מאורעות שלמים בעולם, בחיים שלנו, בכלליות העם ישראל ובכלליות העולם, נעשים בכל אחד מהבחינות האלה. יש מציאות שלמה שנקראת נפש, יש עולם שלם ומציאות שלמה שנקראת רוח, וכן הלאה נשמה. בתוכנו, כל אחד מהחלקים, מהשלושה חלקים האלה, זה כוח של חיים שפועל בתוכנו, זורם בתוכנו, ואנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בכוחות הרוחניים האלה, להשתמש בהם בצורה נכונה ומתוקנת. עוד מה? בצורה נכונה ומתוקנת. עכשיו אנחנו נתחיל להיכנס לתוך הכוחות האלה, להבין אותם, קצת יותר להסתכל עליהם, יותר לפרוט אותם, להסתכל יותר בפרטיות בכוחות האלה. אז אמרנו כך, היסוד של נפש, רוח, נשמה זה כוח חיים, זה חיות, וחיות רוחנית שזורמת, שיורדת, בלשון הקבלה זה נקרא נוזלת, תכף נראה למה, היא נוזלת מלמעלה למטה, היא יורדת לתוכנו, היא יורדת לתוך כל אחד, לתוך העולם. למה זה נקרא הנוזלת? על שם המושג מזל. ישראל למעלה מן המזל. בקבלה יש את המושג הזה מזל הרבה. כשאומרים ישראל למעלה מן המזל, מה הכוונה? למעלה מן הכוחות הנוזלים. אנחנו, יש לנו איזה חיבור עליון מאוד, שבהמשך אנחנו נראה אותו. אז החיות הזאת שזורמת בתוכנו, זה כוח החיים. אדם קם בבוקר ופוקח את העיניים, פתאום יש לו רצון לעשות דברים, לפעול. לא משנה מה, כל אחד. אדם רוצה לנסוע לטיול, אדם רוצה לעבוד, אדם רוצה ללמוד, אדם רוצה עכשיו לדבר עם מישהו. כל זה מאיפה בא? החיות הזאת והרצונות האלה, זה כוחות רוחניים שזורמים בתוכנו. מי מזרים את זה בתוכנו? מי בעצם מוריד את זה ומכניס את זה בתוכנו? זה בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא ממשיך כוחות רוחניים לתוכנו. הכוחות הרוחניים האלה, בשלב ראשון אנחנו קוראים להם נפש, רוח, נשמה. כל אחד מהכוחות האלה זה עולם ומציאות בשני עצמו. ואנחנו, בכל אחד, בנפש יש חלק טוב, יש חלק רע, ואנחנו צריכים לראות איך לעסוק בתיקון חלק הנפש. לאחר מכן יש לנו את החלק שנקרא רוח. גם ברוח יש חלק טוב, יש חלק רע, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עוסקים בתיקון הרוח. ואחר כך יש את החלק העליון שנקרא נשמה, גם בו יש טוב ורע, וגם בו אנחנו צריכים לעסוק בתיקון. אדם שזכה לתקן את שלושת החלקים האלה, הוא זכה להגיע לתיקון השלם שלו, זה נקרא התיקון השלם שלו, ואז הוא יזכה גם להשיג בדרך מתנה את החייו היחידה. חייו היחידה זה נקרא כמו כתר, אחר כך אנחנו נסביר את כל זה, זה כמו מתנה שמחכה לנו. האדם שזכה לתקן את הנפש, את הרוח ואת הנשמה, יזכה לקבל את שתי המדרגות העליונות שנקראים חיה ויחידה. אבל אנחנו עדיין לא זכינו לתקן, אנחנו לא התייאשנו, נזכה לתקן את זה, אבל עכשיו נלמד בעצם מה העבודה, מה התפקיד שלנו. אמרנו, נתחיל מלמטה למעלה. דבר ראשון זה הנפש. אולי לפני זה נגדיר בכלליות איך מתגלים בתוכנו הנפש, הרוח והנשמה. באדם יש שלוש כוחות כלליים יסודיים שהכל מסתעף מתוכם. הכוח הראשון זה נקרא הכוח המתאווה. לאדם יש, לכל אדם יש תאווה. תאווה, תאווה למה? לתאווה לדברים גשמיים. אדם קצת רעב ויש פה עוגת קצפת מאוד מסודרת יפה באחד הקונדטוריות הכי משובחות בתל אביב, ואם הוא רעב והוא עומד, בדיוק הוא הגיע לקונדטוריה והוא רואה את העוגה הזאת דרך החלון ראווה, אתם יודעים מה קורה בתוכנו באותו רגע? כולנו יודעים מה קורה בתוכנו. אנחנו כולנו מתחילים להתמלא ברצונות וכיסופים להגיע אל העוגה הזאת. כל הרצונות, כל הצורך של האדם בדברים גשמיים, שבעיקר זה מתחלק לשלוש חלקים עיקריים, שזה אכילה, שתייה, והתאווה שנקראת בקבלה וחסידות, תאווה יהודה, הידועה תאוות ניאוף. הקשר בין איש ואישה, שלושת הכוחות הגשמיים, הבסיסיים והיסודיים ביותר, זה נקרא, זה נובע בתוכנו, מכוח התאווה שזורמת בתוכנו. אומר הזוהר הקדוש, שמדוע לאדם יש תאווה? מה, פתאום האדם מתאווה למשהו, פתאום האדם רוצה את העוגת קצפת, ואני אומר את העוגת קצפת כמובן, כמשל לכל הרצונות הגשמיים שלנו. פתאום האדם רוצה עוגת קצפת. מדוע האדם בעצם רוצה את עוגת קצפת? ונשים לב, דבר מעניין, יכול להיות ששני חברים עומדים, אחד כל כולו רוצה את עוגת קצפת, והשני לא רוצה את עוגת קצפת. זה לא הכרחי שאנחנו נרצה. כשאנחנו רוצים דבר גשמי, מתאבים לדבר גשמי, זאת אומרת שבאותו רגע קרה משהו בתוכנו. איזה התעוררות של חיות פנימית התעוררה לרצות את העוגת קצפת. זה לא הכרח המציאות שזה יקרה. והראיה, הרבה פעמים, שאנחנו יכולים לראות שיש אדם שפתאום יש לו תאווה מאוד גדולה לדבר מסוים, והוא מספר את זה לחבר שלו, החבר שלו יכול להגיד לו, תשמע, אני בכלל לא מבין על מה אתה מדבר. לא יודע, אין לי שום תאווה לדבר הזה. לכן, התאווה זה לא הכרח המציאות, זה מציאות שקיימת בתוכנו, והיא נובעת מאיזשהו משהו. אומר הזוהר הקדוש, מאיפה נובעת התאווה? התאווה נובעת מזה שכוח הנפש מתגלה וזורם בתוך האדם. כשיש התעוררות של כוח הנפש באדם, מתעוררת התאווה. משמעות הנפש מתגלית בתוכנו, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה ויסודית. הנפש מתגלית בתוכנו כאשר אנחנו מתאווים. יכול להיות שיש זמנים שהנפש רדומה. יש מצב, הנפש רדומה באדם, יכול להיות שאדם עכשיו נמצא במקום אחר. אנחנו מטיילים. בחיים שלנו אנחנו מטיילים בין הנפש לרוח לנשמה. אם אנחנו נהיה ברוח, לא, יכול להיות שאנחנו בכלל לא יהיה לנו שום רצון של תאווה. שום דבר גשמי לא יהיה לנו באותו הזמן הזה. שום רצון לדבר גשמי. כל שכן אם האדם יהיה במקום שנקרא נשמה, ועוד מעט אנחנו נראה את כל הבחינות האלה, אז בוודאי ודאי שאדם לא יהיה לו שום רצון לתאווה גשמית. כשמתעורר בתוך האדם התאווה והרצון לגשמי, פירוש הדבר שכרגע הנפש התעוררה לחיים. עכשיו יש אור הנפש, כוח הנפש עכשיו מתעורר בתוך האדם, כשכוח הנפש מתעורר בתוך האדם, אז האדם מתאווה. כשאדם, ויש מצבים שגורמים לזה. יש הרבה סיבות שגורמות להתעוררות הנפש, או לתרדמת הנפש, יש איזה סיבות. אחת הסיבות הכי פשוטות בחיים שלנו, שכולנו רגילים לזה, כשאדם רעב, כשאדם לא אכל הרבה שעות, כל שכן הוא לא אכל יום שלם או יומיים, אז רק יזכירו לו איזשהו מאכל, אז הוא כל כולו יהיה בדבקות עצומה עם המאכל הזה. כשאדם לא אוכל הרבה זמן, אם מישהו עבר את המצב הזה, הוא חולם על אוכל. הוא נרדם, הוא רואה ממש שניצלים בחלום שלו. צריך לפנח לו את החלום, והוא חולם על שניצלים. נכון? כשאדם צמא במדבר ואין לו מים, אז הוא ממש רואה, הוא יכול להגיע למצב שהעיניים שלו רואות מים. פטה מורגנה, נכון. מדוע זה כך? נסביר. כשחסר הנפש, כוח הנפש, רגיל לקבל את הסעודות בזמן. בזמן, יש לו, וזה גם שאלה הרבה של הרגל. ברגע שהוא לא קיבל את הסיפוק שלו, לא קיבל את המזון שלו, הכוח הזה מתחיל להתעורר, לדרוש. הוא פועל בתוכנו. זה מציאות שנמצא בתוכנו. הכוח הזה מתחיל להתעורר, הוא מתחיל להתאבות למה שחסר לו. וזה הכוח הראשון, כוח הנפש. עוד מעט אנחנו קצת יותר ניכנס לעניין הזה. שנדמה לאדם שהוא רואה משהו. הוא רואה מראה לא אמיתי. כשאדם מאוד צמא במדבר, יש כזו תופעה שאדם מאוד צמא במדבר, פתאום הוא יתחיל לראות נערות, הוא יתחיל לראות נחלים זורמים שם. אני אומר, בנפש יש שלוש כוחות עיקריים מתאבים, והשלוש כוחות האלה, מתוך זה צומח עוד כל מיני בחינות, אבל השלוש כוחות העיקריים הם כוח האכילה, כוח השתייה וכוח הניאוף, הכוח של יצירת קשר בין איש לאישה. זה השלוש כוחות עיקריים בנפש. עוד מעט אנחנו נחזור לזה ואנחנו קצת יותר, ניכנס לזה עוד קצת יותר לעומק. הרוח, כוח הרוח בתוכנו, זה כוח, אמרנו, כוח הנפש זה כוח המתאווה. הכוח של הרוח בתוכנו זה הכוח המרגיש, כוח ההרגשה. איפה זה בא לידי ביטוי, הרוח, המציאות הרוחנית? בעיקר בקשרים בין בני אדם. בקשר שלנו בין בני אדם. הצורך החברותי, הצורך של האדם בחברה. שיהיו לו בני אדם שהוא יוכל לדבר איתם, שהוא יקשיב להם, ידבר איתם, ייצור יצירת קשרים רגשיים בין בני אדם, אהבה, שנאה, קנאה, משפחה, חברים, בכל מקום, כל יצירת הקשרים הוא בא ממציאות הרוח באדם. מציאות הרוח באדם, כמו שהנפש מכריחה את האדם לרצות דבר גשמי, מצד הרוח, הרוח מכריחה אותנו ליצור קשרים בין בני אדם. אנחנו לא אוהבים את הבדידות. הבדידות, אדרבה, הבדידות לפעמים זה צער מאוד גדול, שזה חסרון של הרוח, של מציאות הרוח. כמו שרעב זה מציאות של חסרון של הנפש, הבדידות זה חסרון של מציאות הרוח. לכן כל מציאות הקשר שלנו עם בני אדם, היא באה מצד אור או כוח, מציאות הרוח שנמצאת בתוכנו. כשאדם נמצא, ואנחנו אמרנו, כמו שאמרנו קודם, דבר יסוד מאוד גדול. האדם מטייל. אדם פעם בנפש, פעם ברוח, פעם בנשמה. אנחנו עושים טיולים. וכל מה שאנחנו אומרים זה בצורה מאוד כללית. בהמשך אנחנו נראה שזה מתפרט להרבה בחינות. הכלל זה מה שאנחנו אומרים. אחר כך אנחנו נראה שיש עוד הרבה בחינות פרטיות בתוך הכלל הזה. כשאנחנו נמצאים עמוק בתוך הנפש, עכשיו אנחנו נמצאים בתוך איזו מציאות נפשית, יכול להיות שבאותו רגע לאדם בכלל לא מעניין אותו, אין לו שום עניין עכשיו לדבר עם בני אדם. אם עכשיו הוא, אדם נמצא באיזושהי תאווה מאוד חזקה לאיזשהו דבר גשמי, בני אדם בכלל לא מעניינים אותו באותו רגע. אין לו שום עניין לדבר עם מישהו. הוא רוצה, אם הוא עכשיו התאווה שלו, ההוגת קצפת, ואני אומר ההוגת קצפת שכולם יבינו שאני אומר את זה בדרך משל. זה הולך על כל התאוות הגשמיות. אם אדם כרגע הוא נמצא במציאות של כל כולו רוצה הוגת קצפת, באותו רגע לא מעניין אותו בכלל עם מישהו, לדבר עם מישהו, להתחבר עם מישהו. למה? כי הוא לא נמצא ברוח, הוא נמצא בנפש. אז מעסיק אותו, ממלא אותו, מחיה אותו באותו רגע מציאות הנפש. יכול להיות שעכשיו מישהו ייתן לו את ההוגת קצפת, הנפש תירגע, תבוא לידי סיפוקה, הוא הולך לרוח, עכשיו הוא מטייל, הוא עושה טיול פנימי, עכשיו פתאום העניין הרוח מתעורר בתוכו, פתאום הוא צריך מישהו לדבר איתו. אחרי, אומרים, הרבה פעמים שלומדים על שלום בית, אז הרבה פעמים רואים בעיות של שלום בית מתעוררות מהמצב הזה שהבעל בא רעב הביתה. עובד, סך הכל, עבר עליו יום של עבודה והתמודדויות, אז הוא בא רעב הביתה. עכשיו, כשהוא נכנס הביתה, האישה בבית. עכשיו, מה האישה? איפה האישה נמצאת? היא מחכה לבעלה שיבוא. איזה חלק בתוכה עכשיו חי? החלק של הרוח. היצירת קשר, היא רוצה שבעלה יבוא, יחייך אליה. זה בסך הכל טיפסו עליה ילדים, זה טיפס לה על הכתף, וזה על הראש, וזה זרק לה ביצה על הקיר, וכל אחד מה שעובר בתוך הבית שלו. אז היא רוצה עכשיו שיבוא מישהו שקצת יחייך אליה, יעודד אותה. אבל הוא בא, הרבה פעמים הוא בא רעב. הוא עכשיו בנפש, היא ברוח עכשיו, הוא עכשיו, למי הוא יחייך עכשיו? הוא לא רוצה עכשיו, לא מנע אותו לראות אף אחד, רק הוא רוצה לראות את השניצל עכשיו על השולחן, את השניצל ואת כל השתייה וסלט חינה וזה, ואם משהו חסר פה, הנפש עכשיו מתחילה ליצוק את הצעקות שלה, והיא אומרת, רגע, בסדר, אבל תדבר איתי איזה מילה, תגיד שלום יפה. הוא אומר, מה שלום? איפה השניצל? עכשיו אני רוצה שניצל, לא, אין שלום עכשיו. אני אוכל שניצל, אחר כך נדבר. אחר כך נוכל לשבת לדבר. לכן, שמעתי פעם מאחד מהיועצים, מי שמסתכלים עם שלום בית, אומרים לבעל, תראה, אם אתה רעב, אם אתה מרגיש שאתה רעב, לך תאכל חצי מנה פלאפל, תשתה איזה בקבוק קולה, ואחר כך תלך הביתה. אתה תבוא הביתה, זה הולך פה להיות בלגן. לך תירגע, לך תן לנפש שלך קצת את המרגוע שלה, אחר כך תוכל להיכנס קצת עם רוח. אפילו לא צריך למלות לגמרי, לפחות שלא תבוא עם כל השיגעון של הנפש. הנפש, תכף אנחנו נראה, היא משוגעת. הנפש זה שיגעון. צריך להיזהר איתה עם הנפש הזאת. היא לא פשוטה, הנפש. אז הרוח זה המציאות של ההתקשרות משם הנובע. כשאנחנו בתוך הרוח, אנחנו מתקשרים עם בני אדם. כל הקשרים שלנו, ובהמשך אנחנו נראה איך עוסקים נכון עם הרוח. זה עניין הרוח. הנשמה... הנשמה זה אותו חלק באדם שמאיר בנו ומעורר בתוכנו את הצורך להתחבר עם משהו שנמצא מעבר למציאות, מעל המציאות. יש בכל אדם, בפרט אדם יהודי, לא רק אדם יהודי, אבל בפרט אדם יהודי, בכל אדם יש איזה חלק בתוכו שצריך איזושהי התחברות והתקשרות למציאות מעבר לחיים שלנו. זה קיים בתוכנו. אדם ש... היה פעם כל מיני חכמים למיניהם שאמרו, כל האדם זה רק המציאות של העולם הזה. אני רואה דבר, הוא קיים, את זה אני צריך. מה שאני לא רואה, לא חש, לא מרגיש אותו בתוכי, לא קיים, זה לא מעניין אותי. זה טעות מאוד גדולה. האנשים האלה לעולם לא היו מאושרים. מדוע? כי השלמות של האושר והמנוחה והשלווה הפנימית זה שאנחנו יודעים איך להתייחס נכון לנפש, לרוח ולנשמה. מי שמתעלם ממציאות הנשמה בתוכו, לעולם ירגיש חסרונות. וזה יוביל אותו אחר כך גם למקומות מאוד לא טובים בנפש שלו. מדוע? כי אתה לא יכול לבטל את הנשמה, כי היא קיימת בה. אנחנו נבראנו עם הכוחות האלה. אנחנו לא יכולים להגיד לנשמה, נשמה, תשמעי, נפש מוצאת חן בעיניי, מסתדר איתה. רוח, בסדר. נשמה, לא רוצה אותך, תלכי. זה לא, אין כזה מציאות, זה קיים בתוכנו. הנשמה תבוא ותדרוש את החלק שלה. כשלא יהיה התייחסות לנשמה, לעולם האדם לא יהיה מאושר באושר אמיתי. וזה גם ישפיע על הרוח ועל הנפש של האדם. כי השלמות היא ששלושת החלקים האלה מסתדרים בצורה נכונה. שהנפש מסתדרת בצורה נכונה, הרוח מסתדרת בצורה נכונה, והנשמה מסתדרת בצורה נכונה. ברגע שאנחנו מתעלמים, אספר לכם סיפור, היה לפני 35 שנה דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. והוא היה, הוא היה צעיר יחסית, מאוד מאוד מוכשר, והוא היה, השיחות שלו, הוא היה מדבר בצורה כל כך מעניינת, שאני לא יודע אם להקת פופ ממלא אולמות כמו שהוא היה ממלא. וזה לא דבר, זה לא דבר רגיל ושגרתי ש, שדוקטור לפילוסופיה כל כך ירתק את העולם. בדרך כלל פילוסופיה, אז כמה נקודות מעניינות שמה, אם זה מעניין. ואחר כך, למי יש כוח בכלל להתחיל להיכנס לכל הסבכים והפיתולים של, של הפילוסופים. אבל הוא, היה לו כישרון להעביר את, את הדברים שלו בצורה מאוד מעניינת. היה לו כישרון דיבור מאוד מעניין. אני זוכר שבאוניברסיטת תל אביב, הוא היה מרצה באוניברסיטת תל אביב, זה היה דבר מדהים לראות את זה. היה מוסר שיחה, היו יושבים על החלונות. לא כולם היו מצליחים להיכנס. האולם, היה אולם גדול, והאולם היה מלא, מלא, והיו מטפסים על החלונות. גם, היה לו גם איזו שיטה. אחד היסודות שלו בשיטה הזה, אם אני לא מרגיש, לא רואה, לא שומע, לא קיים. כל השיטה שלו הייתה בנויה על התעלמות מוחלטת ממציאות הנשמה. עכשיו אנחנו לומדים, עכשיו אנחנו, שימו לב, עכשיו אנחנו נכנסים יותר פנימה לחלקים השונים של המציאות הרוחנית של האדם. כל המציאות הרוחנית של האדם ביום יום, או בצורה שאנחנו מסתכלים על זה שטחית, קוראים לזה לפעמים נפש, לפעמים רוח, לפעמים נשמה. עכשיו אנחנו לומדים שבעצם כל המציאות הרוחנית מורכבת משלושה חלקים עיקריים. נפש, רוח, נשמה, כולם, זה הכל המציאות הרוחנית באדם. גם נפש זה מחלק מהמציאות הרוחנית, רוח. לכן האדם, ההרגשה נובעת גם מנפש וגם מרוח. אותו דוקטור אמר, זה לא קיים. אין כזה דבר נשמה, אין כזה דבר עליון. אין מציאות רוחנית מעבר לכדור הארץ. הוא ממש היה איזו שיטה ידועה בפילוסופיה, והלך עם השיטה הזאת. זה תפס והיה פופולרי, אבל אותו דוקטור, הוא היה יחסית צעיר. ותדעו לכם שיש הצלחה גדולה לאדם שעדיין אין לו ניסיון, הוא לא יודע איך לקבל את ההצלחה בצורה נכונה, מהר מאוד הוא מגיע לדמיונות של גאווה וגדלות מאוד גדולה, ולכן נעשה חיכוך בינו לבין אוניברסיטת תל אביב. ואז אני זוכר, אני הכרתי אותו טוב, לא אישית, אבל את כל התורה שלו, ואז הוא אמר, מדינת ישראל קטנה עליי, לא מבינים אותי, אנחנו לא יכולים להכיל את האדם הגדול הזה, ארץ ישראל מצומצמת, הוא צריך מרחב יותר גדול. לא, לא, רגע. סליחה, תקשיב עד הסוף. תקשיב עד הסוף. לא, לא, לא זה. תדעו לכם, שאם הוא היה אדם שלילי, לא הייתי מספר. אין לנו עניין לדבר על אדם שלילי. אני רוצה להפוך, לספר פה דבר חיובי. הדוקטור הזה עזב את הארץ, נסע לאוסטרליה. הוא שלח מכתבים מאוסטרליה, הגיעו שירים, היו לו הרבה מעריצים, אז הוא המשיך. אחרי בערך שנתיים שנסע לאוסטרליה, פתאום דממת הלכות. נעלם. הדוקטור הזה נעלם. לא ידעו מה קרה לו, מה קורה לבן אדם הזה. אחרי בערך בין חצי שנה לשנה, שלא שומעים לו משום דבר, הוא חוזר לתקשורת. חוזר להתקשר, כמובן, לתקשר. ואז הוא אומר, ככה, בלשון הזאת, הוא אומר, אני עושה תשובה, על כל התורה שלימדתי אותה, יהי רצון שכל מה שלימדתי ישכח, יישרף, יתבטל מן העולם. הוא אמר, יש מציאות רוחנית, אני טעיתי, ובגלל זה גם אני נענשתי לצאת מארץ ישראל. הוא אמר, ואז הוא התחיל לחזור בתשובה, הדוקטור הזה. והוא אמר, יש נשמה ויש אלוקים ויש... זה מאוד מעניין באמת, זה סיפור, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הפרטים, זה סיפור מאוד מעניין, הסיפור הזה היה... אבל זה מעניין, מאוד מעניין שבסוף, אני כבר אומר, בסוף ימיו, הוא זכה לחזור בתשובה. למה בסוף ימיו? כי הוא נפטר בגיל צעיר. אבל הוא זכה לתקן את זה. אז החלק של הנשמה, זה החלק שצריך את הקשר ואת החיבור למשהו שמעבר למציאות שלנו. ובאמת, אנחנו רואים את זה, אנחנו יכולים לראות את זה לא רק ביהדות, גם במקומות אחרים, בתורות אחרות, בדתות אחרות גם כן מדברים על זה. למשל, במזרח הם קוראים לזה כוח עליון, אור רוחני. הם לא קוראים לזה הקדוש ברוך הוא, אבל הם בהחלט מדברים על מציאות מעבר למציאות שלנו. כי אנשי המזרח הם יותר מתבוננים מאנשי המערב, לכן הם זיהו בתוכם שיש את הצורך הזה למשהו מעבר למציאות שלנו. זה הקדמה כללית על הנפש, רוח, נשמה. אנחנו צריכים לדעת, בכל אחד מהחלקים האלה יש עבודה של תיקון. אנחנו צריכים לתקן משהו בנפש, לתקן משהו ברוח, לתקן משהו בנשמה. כשאנחנו זוכים לתקן את כל השלושה חלקים, אז האדם זוכה למקום, למציאות שנקראת חיבור שלם. אז אנחנו זוכים לחיבור השלם שאמרנו בהתחלה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל, ברגע שאדם רק מתחיל ללכת בדרך, מתחיל לעסוק בשלבים ממש הראשונים של העבודה של החיבור, שנקרא לזה השלבים הראשונים של הנפש, כבר האדם מתחיל להתחבר. זאת אומרת, החיבור לא נעשה רק כשאדם זוכה, אלא ברגע שאדם רק מתחיל לעסוק בזה, כבר האדם מתחיל להתחבר. אמנם לא בחיבור, בשלמות החיבור כפי שיהיה בזמן שאדם יגיע לעתיד לבוא, אבל כבר מההתחלה אדם זוכה להתחבר. לכן הרבה מאוד צער ומצוקות ודברים לא טובים בנפש האדם, האדם יכול לצאת מהם מהר מאוד ברגע שהוא מתחיל להתחבר עם הדרך הזאת. זאת, כדי לצאת מהרבה בעיות, מהרבה מיני מצוקות נפש, לא צריך לחכות שאנחנו נגיע לשלמות. השלמות זה לוקח הרבה זמן, זה שנים. אבל היציאה מהרבה בעיות ומצוקות נפש מתחילות מהרגע הראשון שאדם מתחיל ללכת בדרך הזאת. ברגע שאדם מתחיל ללכת, הוא כבר מתחיל להשתנות. כי מדוע? כי הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו את השלמות. שלמות זה צריך שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו להגיע לשלמות. אנחנו לא יכולים בקלות להגיע לזה. ברגע שאנחנו מתחילים ללכת, אז הקדוש ברוך הוא כבר מתחיל לעזור לנו בפועל, במציאות שלנו. כבר הוא מתחיל לעזור לנו להגיע להרגשה של חיבור ולשמחה. אז לכן אני רוצה להזכיר משהו שאמרנו בהתחלה, היום בהתחלה, שאנחנו צריכים מישהו שידריך אותנו איך ללכת נכון. כי כמו שאתה אומר, יש מלחמה, היצר יש לו את הכוחות שלו. השאלה הזאת זה השאלה ששאל דרון, שאל, זה שאלה שכולם שואלים. אתה יודע, רבי נחמן ברסלב אמר שיש תיקון הכללי. זה השאלה הכללית. כולם שואלים למה זה ככה? למה זה כל כך קשה? עולים, יורדים, עד שהאדם מתאושש, הצליחי לעלות. אתה יודע, הפעם אמרנו שהיצר הרע זה החסיד ברסלב הראשון בעולם. אתה יודע למה? אחד הדברים הגדולים שרבי נחמן ברסלב אמר, אין שום יוש בעולם כלל. אצלו רואים שהוא מקיים את זה, כמו חסיד דבוק ברבי נחמן. הוא לא מתייאש, הוא לא מתייאש. אתה זורק אותו, אתה מקלל אותו, אתה בועד בו, אתה אומר לו תלך, אני לא רוצה אותך, והוא נפגע, הוא הולך. אז אתה חושב, ברוך השם, אתה נושם לרווחה, אתה אומר, ברוך השם נפטרתי ממנו. פתאום אתה רואה מה נפטרתי, הוא הלך, הוא הסתובב שם בפנייה, התיישב שם על איזה אבן, צבר כוחות, הוא הלך בכלל לנוח, לצבור כוחות. פתאום הוא חוזר לך אחרי יום, אחרי יומיים, אתה רואה, הוא מקיים אין שום יוש בעולם כלל. חוזר אליך עם כוחות חדשים, כולו רענן, עם כלים חדשים. תחפושות. הכל. הוא מתחדש. כל פעם שאנחנו זורקים אותו, הוא רק מתחדש. חוזר אלינו מתחדשיות. אני רוצה להגיד לך משהו. השאלה היא נכונה. יש פה... למעשה, להבין את המציאות, את התשובה לשאלה שלך, להבין פה שזה רצון הקדוש ברוך הוא, המלחמה הזאת. הקדוש ברוך הוא רוצה את המלחמה הזאת. אמרנו קודם, בהתחלה. הוא ברב עשה טוב, חפש שלום ורצה. כל התורה מכוונת לשלום, כי גדול השלום שכל הרוחות כולות בו. נכון, אתה צודק.
אדם עייף המלחמה, הוא רוצה רק את השלום.
נכון, נכון. שוב פעם, זה כלול בשאלה שלך, אתה צודק. אתה צודק, ולכן אנחנו צריכים מישהו שידריך אותנו, לדעת איך לעשות את זה נכון. אבל אם אנחנו שואלים את זה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז אני מגלה לך סוד. מגלה לך סוד. אין שמחה יותר גדולה לקדוש ברוך הוא מהאדם היהודי שנלחם את המלחמה הזאת. יש לו מלאכים, למלאכים אין יצרה. המלאכים משפחים ושרים ונמצאים בעולמות רוחניים עליונים. אבית, אומרים, בתפילה של הימים הנאורים, אתה יודע מה אומרים? אבית תהילה מגושי אפר קרוצי חומר. אתה יודע מה זה אבית תהילה? אתה יודע מה זה אבית? לשון התאבית. יש אצל האדם קשר וחיבור של אהבה, ויש קשר חיבור של תאווה. תאווה זה יותר חזק מאהבה. זה הרצון העז, הפנימי, להתחבר. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני אוהב את כל העולם, אהבתי אתכם מכל העמים, הקדוש ברוך הוא אומר, אבל למי הקדוש ברוך הוא מתאווה? איפה התאווה של הקדוש ברוך הוא? אבית התהילה מגושי אפר קרוצי חומר, מאלה שנמצאים בתוך האפר, שנמצאים בתוך החומר, נמצאים במלחמות האלה שאתה עכשיו אמרת שזה באמת המציאות שלנו, כולנו מרגישים את זה, זה המציאות האמיתית שלנו. כן, עכשיו תראה, תראה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, ואת זה אני הכי רוצה. זה יותר חשוב לי מכל העולם כולו, מכל הבריאה כולה, מכל המלאכים כולם, ויש למעלה מלאכים. כל מלאך, יש שם שירת המלאכים. אם בן אדם שומע שירת המלאכים, הוא לא נשאר פה בעולם הזה. הנשמה ישר יוצאת מהגוף, מרוב האור הגדול שיש בשירת המלאכים. בקבלה יש את מדברים על הדבר הזה. והקדוש ברוך הוא אומר, אין רצוני. יש רצון מסוים, כן. אבל העיקר הרצון שלי זה לא המלאכים, זה לא אסטרפים, זה לא המצליחים. אתם יודעים למי אני מתאווה? לאלה שנקראים גושי אפר קרוצי חומר. מה זה גושי אפר קרוצי חומר? זה הכל השן של משל. אלה שנמצאים בתוך הגשמיות, ומתמודדים עם היצרה שלהם, והוא משגע אותם כל יום מחדש, כמו שברוך השם בדור שלנו אנחנו רואים את זה, והוא תוקף אותם מכל הצדדים, והאדם נלחם, איך אני משתחרר? איך אני מצליח לצאת קצת מהכבלים שלו? הקדוש ברוך הוא אומר, זה התאווה שלי. אין לי רצון יותר גדול בבריאה, אור החיים הקדוש אומר, אין חשק ורצון לפני השם יתברך בכל הבריאה כולה מאותם אנשים, אותם יהודים, שנמצאים במלחמות הכי קשות של העולם הזה, של התאוות ושל הבלבולים, אבל הם נלחמים, הם צועקים, הם קמים, הם נופלים, הם מתבלבלים, אחר פתאום יש להם בהירות, לפעמים אין להם בהירות, ביום אחד הם ביום טוב, אחרי זה שלושה ימים באיזה חושך, אבל הם נלחמים. הקדוש ברוך הוא אומר, זה תכלית כל הבריאה. השמחה הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא זה הדבר הזה. וזה פלא גדול. זה דבר מאוד פילי, הדבר הזה. אם זה קצת, אז אחר כך, בסוף הזה. שלא נסתה. לא, יש...
השם אמרו, שאנחנו
נלחמים או שנרגיע? שימו לב. שימו לב. זו שאלה מאוד גדולה. השם רוצה שאנחנו נלחם או שננצח. וזה הבדל גדול. למה? כי אם אנחנו נלחמים, הרבה פעמים אנחנו נכשלים. האם זה משמח את הקדוש ברוך הוא? הוא רוצה את זה? או שהוא רוצה, איך אומרים? איך בעל המפעל, בעל הפועל שלו, אומר, תשמע, לא אכפת לי כל ההתמודדויות שלך. תכלס, אני רוצה הצלחה. אני נתתי לך עכשיו עבודה, לעשות לי פה, ליצור לי פה משהו. אני רוצה תוצאות. לא מעניין אותי עכשיו מה קרה בדרך. אז אני רוצה להגיד לכם משהו. השאלה הזאת היא מאוד נכונה. ואומר רבי נחמן מברסלב, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הניצחון, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את האדם נלחם. אם נצליח וננצח, תדעו לכם, אם אנחנו מצליחים לנצח את היצרה או לא מצליחים, זה באמת לאמיתה, זה לא בידיים שלנו. לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכולו. אנחנו לא יכולים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? את המלחמה. ברגע שיש מלחמה, שאדם באמת נלחם, גם אם הוא נכשל, למעלה זה לא נקרא כישלון, זה נקרא ניצחון, הצלחה.
אבל
האדם עצמו חש ניצחון,
לא יודע בדיוק.
תשמע, לכן אני חוזר לכל פעם.
הוא מבין את זה בשביל מקום על בורא עולם, הוא אומר, רגע, הנה, קלות ברוך הוא ניסיתי להתקרב, נכשלתי.
דורון, אתה...
התפללתי,
הייתי
כמו תורה,
איפה תהיתי? עכשיו תשמע, תקשיב טוב, אתה שואל נכון, תקשיב טוב. לכן אנחנו צריכים מדריך שילמד אותנו באמת איך להסתכל נכון על הדברים. כי אם בלי מדריך, כל אדם יגיד את מה שאתה אמרת. הנה, בורא עולם, אני עשיתי את ההשתדלות, לא הצלחתי. מה זה שווה? הנה, עוד פעם אני אנסה, עוד פעם לא מצליח. אז אדם מגיע לתסכול. בא המדריך ואומר לנו, תדע לך, אל תגיע לתסכול אם לא הצלחת. מדוע? כי אם הצלחת או לא הצלחת, זה לא העניין שלך. זה מה שאם הקדוש ברוך הוא רוצה, אתה תצליח. אם הוא רוצה, אתה תיכשל.
הוא רוצה...
אבל זה רוחני, זה לא גשמי. זה רוחני. זה העבודה הרוחנית. ולכן אמרנו להבדיל. רוחני זה הפוך מהגשמי. זה הפוך מהגשמי. ברוחני, אדם למשל, אני אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה. אומר אחד מהצדיקים הגדולים, רבי צדוק הכהן מלובלין. אומר ככה, אדם עשה מלחמה באיזשהו עניין. מאוד מאוד, הוא, יש לו מידת הכעס. הוא מגיע הביתה, אם אין שטיח אדום, שלווה, מוזיקה קלאסית, וכל הילדים כבר במיטה עם מוצץ ובקבוק שתייה, ולא שומעים אפילו זבוב בבית, אם זה לא המצב הזה, הוא כועס. זה המידה, זה הבחינה שלו. אז הוא יכול להרביץ לילדים, לאישה, לצעוק וכן הלאה. עכשיו, הוא לא רוצה לכעוס. באמת, הוא לא רוצה לכעוס. יש לו את מידת הכעס, אבל הוא לא רוצה לכעוס. הוא אומר לעצמו, היום אני בא הביתה, אני לא כועס. זהו, מה שלא יהיה, אני לא כועס. יותר מזה, הוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא, אבא, תעזור לי לא לכעוס. הוא נכנס הביתה, הוא הצליח 5 דקות להחזיק מעמד. אחרי 5 דקות, היצרה התגבר עליו, פתאום הוא צועק ועשה מה שעשה. בוא נסכם את המצב הזה. איך בשמיים מסתכלים על האדם הזה? הצליח או נכשל? בעיניים שלנו, מה אנחנו היינו אומרים? בוא ננתח את זה. מה אנחנו היינו אומרים? אנחנו, בשכל של אדם, מה אנחנו אומרים? כישלון. כישלון. מה הקדוש ברוך הוא אומר? הצלחת. אתה יודע למה הצלחת? כי אני רציתי ממך את ההשתדלות, את הרצון, את המלחמה. אתה עשית את המלחמה? תדע לך. אתה שואל מה נרשם לך בשמיים, V או X? נרשם לך V. בסוף השעה תקבל תעודה טובה. הפוך, עולם הפוך, ראינו. פרשת השבוע, וישלח יעקב מלאכים, מספרת שיעקב אבינו חזר לארץ. אחרי 20 שנה שהוא היה בחרן, הוא חזר לארץ עם 4 נשים, לאה ורחל, בלהה וזלפה, 11 ילדים, וכבר רחל הייתה מעוברת מבנימין, אז אני עושה את זה, 11 ילדים ועוד אחד בדרך, וגם התורה מספרת לנו שיעקב חזר עם עושר מאוד גדול. היו לו, כתוב בחזל שהיו לו עדרים, היה לו מיליונים של כבשים ועיזים, ראשי בקר. עם כל הרכוש הגדול הזה וכל הילדים, הוא חוזר לארץ. לפני שהוא נכנס לארץ, זה תחילת הפרשת וישלח, יעקב אבינו היה במקום שנקרא נחל יבוק. איפה זה נחל יבוק? נחל יבוק אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את המקום הזה. זה מקום ידוע. אם אנחנו, מי שמכיר קצת את מפת ארץ ישראל...
זה נמצא בעבר הירדן.
כן, זה נמצא בעבר הירדן. אני אגיד איפה בדיוק בעבר הירדן. יש, מי שמכיר קצת את המפה, יש כביש שנוסע מטבריה לים המלח. כביש הביקה. כביש הביקה כידוע הוא מקביל לנהר הירדן. נהר הירדן זה הגבול בינינו לבין מדינת ירדן היום. בערך באמצע הדרך בין טבריה לכנרת לים המלח, באמצע הדרך, כל הכביש כולו זה 120 קילומטר, זה בערך 60 קילומטר למעלה מים המלח. אם אנחנו עוברים את הירדן ונכנסים למדינת ירדן, יש נהר גדול, יחסית גדול, שזורם ממדינת ירדן לנחל הירדן. זאת הכיוון של הזרימה שלו, זה ממזרח למערב. זה נקרא, הנחל הזה זה נקרא נחל יבוק. כשיעקב אבינו חזר לארץ, הוא הגיע לנחל הזה. ואז הוא הגיע מהצפון. הוא צריך לעבור את הנחל מכיוון צפון דרום, לאחר מכן הוא עבר את הירדן, באותו אזור, ושם הוא נכנס לארץ ישראל. משם הוא הלך לשכם. מי שמכיר זה, אז זה קרוב ללכת לשכם משם. אז כשהוא עבר את הנהר היבוק, אז כתוב בתחילת הפרשה שהוא העביר את כל המחנה, והיה לו מחנה עצום, מחנה מאוד מאוד גדול. זה כתוב שהיו לו כבשים ועיזים וגמלים וחמורים ובקר, ועבדים ושפחות ועוד אנשים שהתלוו אליו ואנשים. זה היה מחנה עצום, יעקב אבינו. הוא העביר אותם את נער היבוק. הוא העביר אותם. ואז כשהוא העביר אותם, האומרת, מספרת לנו התורה שהוא שכח פחים קטנים. למעשה זה אפילו פח אחד. אם אנחנו, יש מקומות שכתוב פחים, לדיוק זה פח אחד. הוא שכח פח אחד. פח שמן קטן, הוא שכח. ויעקב אבינו חזר, הוא חצה את היבוק בחזרה בלילה כדי להביא את הפח הזה. רשי, בפרשה, רשי שואל את השאלה, הוא מביא את למעשה שאלת חזל. יעקב אבינו, למה הוא באמצע הלילה עוזב את המחנה, וזה סכנה. שאדם עוזב, זה לא שעכשיו הוא הלך לרחוב השני, הוא הלך למקום מסוכן, למקום של סכנה. מה הסיבה שיעקב אבינו בכלל הסתכן, ללכת להביא את הפח הקטן? אומר רשי, מכיוון שצדיקים ממונם חביב עליהם. חביב עליהם הממון שלהם. כי יודעים שעם ממון, אז הם יכול להיות להם יישוב הדעת, ללמוד, להתפלל, לעשות כל מיני דברים טובים. לכן חביב עליהם ממונם. לכן יעקב אבינו עבר את נער היבוק להביא את זה. ואז שהוא עבר, כתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ומי זה היה האיש הזה? אז אומרים חז"ל, הסמך מהם בעצמו. כל אותו לילה היה לו מלחמה ליעקב אבינו עם הסמך מהם בעצמו. כי הוא הסתכן, בזה שהוא נשאר לבד, הוא הסתכן בזה. אבל פה מתעוררת השאלה, אנחנו אומרים, חביב ממונם של צדיקים עליהם. בסדר, אנחנו יכולים להבין את זה. אדם, עכשיו יש לו $10,000 באיזשהו מקום, אז הוא צריך להקפיד מאוד לשמור על זה ולהביא את זה. אבל יעקב אבינו שהוא עשיר מופלג, עכשיו שהוא חוזר לארץ ישראל, הוא עשיר מופלג, יש לו אלפים, מיליונים של עדרים. מדובר פה בפח שמן כזה קטן. מדובר פח שמן זה, כמה זה עולה? אגורות, שקלים, כמה זה כבר יכול לעלות? על זה גם כן אדם צריך להשתכן כדי להביא פח שמן כזה קטן? איזה פרופורציה להגיד, נגרם שחביב ממונם של צדיקים, הוא צריך לעבור את הירדן. זה נשמע השטות הכי גדולה. לכן, יש ספר של הרבנו הרי הקדוש, שמגלה את הסודות, את הפנימיות של הדברים, ואומר, באמת השאלה הזאת היא שאלה, בהבנה הפשוטה זו שאלה קשה, אבל צריך לדעת, אומר רבנו הרי, תדע לך, שיש בזה סוד מאוד גדול. סוד מאוד גדול, למה יעקב אבינו הלך להביא את הפחים הקטנים האלה? אומר רבנו הרי, פה אני אגיד את זה בקצרה, דבר שצריך הרבה להרחיב בזה. יעקב אבינו הלך להציל את נשמות ישראל. נשמות ישראל, מחטא אדם הראשון, נפלו למקומות לא טובים, יעקב אבינו הוציא אותם. יעקב אבינו, איך הוא הוציא את הנשמות האלה? זה מה שעכשיו אנחנו אומרים, זה סודות התורה. זה ספר שנקרא גליה רזיה, מגלה סודות, שהוא כותב את הפירוש הזה. אומר, יעקב אבינו הלך להביא את כל הנשמות. בחטא אדם הראשון, נשמות ישראל נפלו למקומות לא טובים. לא בו, בעולם הזה, במקומות אחרים. יעקב אבינו הלך לתקן אותם. הלך לתקן אותם, אז קודם כל, דבר ראשון, את מי הוא הוציא מהלא טוב? הדבר הראשון שעושים מהלא טוב, זה היה את לאה ורחל, בלה וזלפה. בסיפורי מעשיות, רבנו מספר מעשה מעבדת בת מלך. היה מלך שהיה לו בת, והמלך גזר על הבת שלא טוב ייקח אותך, והיה שני למלכות הלך לחפש אותה, ומצא אותה בתוך הארמון של הלא טוב. ורבי נחמן בדרכו המיוחדת, הוא אומר פה דבר מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, הבת הזאת זה כל נשמות ישראל. וכל נשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא גזר עליהם לרדת ללא טוב, ללכת אל הלא טוב. ויש את השני למלכות שהולך להוציא את הבת מלך מהלא טוב. עכשיו, איך זה מתקיים? באין ספור דרכים. באין ספור דרכים, אנחנו נראה את המעשה הזה שהולכים להוציא את הבת מהלא טוב, זה באין סוף דרכים. אז הפרשת השבוע זה אחד הדרכים היסודיות ביותר. דבר ראשון, הבת, בסיפור, הבת נמצאת בלא טוב. נכון? היא נמצאת בלא טוב. שימו לב לדבר מאוד מעניין. האימהות הכי צדיקות, הכי קדושות בעולם, זה לאה ורחל. איזה צדיקות גדולות לאה ורחל? כל עם ישראל יצא מלאה ורחל. ובלה וזלפה.
רק על אשתו של רבי עקיבא
נאמר, יש את קין ויבנה. לא? לאה ורחל זה שורש של כל עם ישראל. עד היום אנחנו הולכים לקבר רחל, מתפללים שם, כל הגאולה תבוא מקבר רחל. רחל אמנו זה, רחל אמנו זה לא היה דבר פשוט. איך, יש מדרש שאומר שהייתה פלפל גדול מאוד, רחל אמנו. רחל אמנו כתוב, יש פסוק שאומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לרחל, רחל מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולותך ושבו בנים לגבולם. אז ראיתי תפילה של אחד הצדיקים, הרב יהודה פתיה, כותב בתפילה, תפילה להתפלל בקבר רחל. והוא פונה לרחל, אומר רחל, תעלי למעלה ותתחילי לעשות שם בלגן כזה, כמו שאישה יודעת לעשות בלגן. אז הוא אומר שם הרב פתיה, תפילה מאוד מיוחדת, זה לשון מאוד מיוחדת. הוא אומר, איך שהקדוש ברוך הוא רואה את רחל עולה לבעלה לפני כיסא הכבוד, הוא אומר רחל, מה את רוצה? לבסדר, קיבלת את הבקשה שלך. אם רחל לא מתעסקים לבעלה. רחל עולה לבעלה, זה לא מתעסקים איתה. לכן קבר רחל זה מקום כל כך שקבלת התפילות. לכן כתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר, רחל, מיני קולך מבך? די, את ביקשת מה שאתה הזכרת. שהיה זמן שהיה צרה לישראל, וכל אברהם הלך לבקש, יצחק ביקש, כל הצדיקים ביקשו, הקדוש ברוך הוא לא רצה לקבל. איך שרחל עלתה למעלה, התחילה לצעוק שם למעלה, הקדוש ברוך הוא אמר לה, רחל, מיני קולך מבך, עינייך מדמעה, ושבו בנים לגבולה, זה בסדר, קיבלתי. עם רחל לא מתעסקים. רחל לא מתעסקים, לכן אנחנו מנצלים את זה. הולכים לקבר רחל, שם כל הבקשות מתקבלות. למה הן מתקבלות? שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע, כמו שיש בעל שאישה יודעת איך לבקש ממנו, היא לא יעזור לו שום דבר, הוא ייתן לה מה שהיא רוצה. אם יודעת לבקש טוב, הוא ייתן לה. ככה זה רחל עם הקדוש ברוך הוא. ברוך השם שיש לנו כזאת אימא. אז לאז רחל, זה האימהות של כלל עם ישראל. רואים פלא גדול. מי זה אבא של לאז רחל? לבן. לבן זה אבא שלהם. אתם יודעים מי זה היה לבן? לבן זה היה הקליפה הכי גדולה באותו זמן בעולם. איזה תומעה היה אצלו בבית. שם במדרש, בזוהר, כתוב איזה תומעה זה. גם היום, גם אם היה לבן בדור שלנו, זה היה חידוש. גם בדור שלנו, אם היה עושה את מה שהוא עשה אז, הוא היה חידוש, לבן. זה אולי אדם פשוט. לבן, הבית, הכי תמי, כל הכישופים, התומות, העבודה זרה, הכל אצלו בבית. בבית הזה נולדות הצדיקות הכי גדולות בעולם, לאה ורחל. איך זה יכול להיות, הדבר הזה? אלא, זה הסוד של בריאת העולם. שהמלך אמר לבת שלו, שאלו טוב ייקח אותך. וכשמצאו אותה, פעם ראשונה שמצאו אותה, בחיפושים אחריה, מצאו אותה בארמון של הלא טוב. אחד הפירושים זה יעקב אבינו שהלך לבית של לבן, זה הארמון של הלא טוב, להוציא משם את לאה ורחל. לכן, כל הסיפור של יעקב אבינו שהוא הלך לחרן, הוא הלך להוציא את נשמות ישראל מהלא טוב. אז יש בזה הרבה הרבה סודות בדבר הזה. כל הכבשים, ליעקב אבינו היה, קודם הזכרנו זה בכלליות, היו לו כבשים. אומר המדרש, אתם יודעים כמה עדרים היה ליעקב אבינו? זה כמה המדרש אומר?
כמה
עדרים היו ליעקב אבינו? מדרש רבה אומר 60 ריבו עדרים. כבשים ועיזים. כמה כבשים ועיזים היו לו? אומר המדרש 60 ריבו כבשים ועיזים. המספר הזה מוכר לנו, נכון? 600,000. מספר של יוצאי מצרים. מספר של יוצאי מצרים היה 60 ריבו. עם ישראל שיצא ממצרים, 60 ריבו. כתוב בספר גליה רזיה, אחידה מביא את זה ועוד מביאים את זה. כל הכבשים זה היו נשמות ישראל. יעקב אבינו, בגילול הראשון שלנו, שהתחלנו להשיג את התיקון שלנו, היינו קודם כל כבשים אצל יעקב אבינו. זה כתוב בכמה ספרים, הדבר הזה. נכון, יש לזה אריכות. עכשיו רק, בואו נסיים את זה. רגע, שנייה. אתה צודק, הרבה דברים יש פה, אני רק אין זמן, אז נקצר את זה. יעקב אבינו חזר על הפח קטן, על הפח שמן הקטן. למה הוא חזר על הפח שמן הקטן? אומר רבנו הארי הקדוש דבר נורא מאוד, נראה נורא מאוד. אומר יעקב אבינו עסק בתיקון כל הנשמות, הוא אמר, יש נשמות שמאוד מאוד קשה לתקן אותן, מאוד מאוד קשה לתקן אותן. הנשמות האלה באו בסוד הפח שמן הקטן. מה שיעקב אבינו הלך להביא את הפח שמן הקטן, הוא הלך להביא את הנשמות האלה, להכניס אותם גם כן לקדושה. הוא לא הסכים ליצר הרע שיקח את הפח שמן הקטן הזה. ברגע שהיצר הסמך מהם ראה, שיעקב אבינו חוזר, מוסר את הנפש להביא את הפח שמן, שזה הנשמות הכי קשות לתיקון, בעם ישראל, מיד הוא יצא נגדו למלחמה. לכן כתוב, והיאבק איש עמו עד עלות השחר. כי המלאך, הסמך מהם, לא רצה שיעקב אבינו ייקח ממנו את הנשמות האלה. מי זה הנשמות האלה? אומר רבנו הארי, זה הנשמות של הדור שלנו. הנשמות של הדור שלנו, יעקב אבינו כבר התחיל לעסוק בתיקון שלנו, אז, בזמן שהוא חזר לארץ ישראל. זה הסוד של הפח שמן הזה. אומר רבנו הארי, מאיפה יעקב אבינו ידע שהפח הזה כל כך חשוב? מאיפה היה לו את הפח הזה? אומר, בשעה שיעקב אבינו 20 שנה לפני זה, הלך לחרן, זה היה 20 שנה לפני זה, הוא נרדם, נכון? הוא הלך לישון, ראה חלום, חלום סולם יעקב. כשהוא קם בבוקר, אז הוא אמר, האבן הזאת שישנתי עליה הלילה, אני עושה אותה מצבה, כשאני אחזור, אני אקריב פה קורבנות. ואז הוא מצא ליד האבן, בחלום, הוא מצא את הפח שמן הקטן הזה. והוא יצק שמן על המצבה כדי לקדש אותה, שהוא יחזור לארץ, הוא יקריב עליה קורבנות. ואז שהוא יצק את הפח שמן, הוא שפך את השמן מהפח, זה פח קטן, הוא שפך את זה על המצבה, ואז כשהוא הפך את זה, מה הוא ראה? הפח מלא. פתאום השמן, הוא שפך את כל השמן, והפח שמן נשאר מלא. ואז הוא הבין שהפח הזה, יש בו איזה סוד גדול מאוד, הפח הזה, זה לא פח פשוט, זה פח ניסי. ואז הוא שמע אותו, לקח את זה איתו. כל ה-20 שנה שהיה בחרן היה לו את הפח שמן הזה. כשהוא חזר לארץ, את הפח הזה הוא שכח שמה, במעבר יבוק. יעקב אבינו ידע שהפח הזה זה פח של סודות מאוד מאוד גדולים, ותיקון כל הנשמות, כל הנשמות, הקשות ביותר לתיקון תלויות בפח שמן הזה. לכן הוא אסר את הנפש והלך להביא את זה. הסמך מהם אמר, אתה רוצה לקחת ממני את הפח הזה, את הנשמות האלה, אך שהכי קשות לתיקון, אז הוא נלחם איתו. אבל יעקב אבינו הצליח במלחמה. לקח בחזרה את הפח שמן. הפח שמן הזה, יעקב אבינו העביר את זה לבנים. הבנים האלה לקחו את זה, ירד למצרים. כשמשה רבנו בא לגאול את עם ישראל, נתנו את זה למשה רבנו. כשמשה רבנו הקים את המשכן במדבר, והוא היה צריך לקדש אותו עם שמן, זה מותו הפח של יעקב אבינו. הפח הזה. הפח הזה הלך דורות, הולך דורות עם עם ישראל. לאחר מכן, שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, הפח שמן נכנס איתם. ששלמה המלך, ששמואל הנביא משך את דוד, את שאול, ואחר כך את דוד להיות מלך, אז כתוב שלקח פח שמן ומשך אותם עם שמן. זה הפח הזה. הפח הזה הגיע לשלמה המלך. שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, ואז הוא קידש את כלי המשכן שהוא משך עליהם שמן, מאותו פח. בזמן שלמה המלך, אומר המדרש, שהיה כהן גדול, אחד מגדולי ישראל באותה תקופה של שלמה המלך, קראו לו בניהו בן יהוידע. בניהו בן יהוידע לקח את הפח שמן הזה, ידע ברוח הקודש. מה הוא עשה עם הפח שמן הזה? הוא מצא, יש חריץ, מתחת למזבח, בבית המקדש יש שתי חריצים, זה נקרא השיטין שיורדים עד לתאומות, יורדים עמוק מאוד. בשיטין האלה היה נקב, בצד, הוא לקח את הפח שמן הזה, הכביא את זה בנקב הזה, וסגר אותו, בניהו בן יהוידע. סגר את זה במקום הזה. ואז הפח הזה נעלם מעם ישראל, שמה. עברו בערך 800 שנה, בהיסטוריה עם ישראל יצא לגלות, חזר, בנה את בית המקדש השני, עברו עוד 200 שנה, מלחמות החשמונאים, ואז היוונים הרסו את בית המקדש. כשחזרו לבנות לשקם את בית המקדש, הם שברו את המזבח. כששברו היוונים, שברו את המזבח. כשבאו לשקם את בית המקדש, ואז באו הכהנים, החשמונאים, הם היו כהנים, הם באו לבנות את המזבח, פתאום הם ראו את החריץ הזה ואת הנקיק. שם הם מצאו את הפח שמן שהדליקו את המנורה 8 ימים. זה הפח שמן הזה. הפח שמן הזה הולך עם עם ישראל, מחלום יעקב, משה, שלמה המלך, כל הדורות הולך עם עם ישראל, הפח שמן הזה. לכן המנורה היה לו כמות, לפח שמן הזה היה כמות להדליק ליום אחד, וזה דלק 3 ימים. מזה יש לנו את חג חנוכה. זה הסוד של חג חנוכה. מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, הוא אומר, מצד אחד, אנחנו רואים פה תופעה ניסית, פילית. השמן הזה לא נגמר. אבל מצד שני, רבנו ארי אומר, שהפח שמן הזה קשור לתיקון הנשמות הכי נידחות, הכי קשות. הוא אומר, זה הסוד. הסוד שבפח שמן הזה יש אור רוחני, והאור הרוחני הזה, מה התכלית שלו, מה הייעוד שלו? להאיר לנשמות שנפלו הכי הכי רחוק, הכי עמוק, שנפלו לכל התאוות והיצרים הכי רעים, הכי קשים בעולם, ונפלו לשם. הכוח של השמן הזה, כשמאירים אותו, להאיר אור רוחני לנשמות הכי הכי רחוקות. וזה הסוד של נר חנוכה. שנר חנוכה זה נקרא אור הגנוס, האור שמאיר לכל הנשמות הכי רחוקות. לכן חז"ל אומרים, עד מתי מדליקים נר חנוכה? אתם יודעים, יש זמן. מדליקים שתשקע חמה, ששוקעת החמה מדליקים נר חנוכה. עד מתי מדליקים נר חנוכה? בגמרא, איך זה כתוב? עד שתכלה רגל מן השוק. בוא ננסה להבין, מה זה שתכלה רגל מן השוק? הכוונה, אז בתקופת הגמרא, הרי לא היה אז מנורות, אז הייתה מתחילה השקיעה, לאט לאט היו מקפלים הסוחרים את הדוכנים ואוכלים הביתה. ככה זה היה מציאות החיים שלהם. תכלה רגל מן השוק, הכוונה, בשוק. אין כבר בן אדם בשוק, עד אז מדליקים נר חנוכה, לא צריך יותר מזה. זה בערך חצי שעה, 40 דקות, מהרגע ששוקעת החמה, מדליקים 40 דקות את הנר חנוכה, אז, בתקופת הגמרא, מספיק, זהו. יצאנו ידי חובת הדלקת נר חנוכה. למה? כי לכן נר חנוכה זה להעיר החוצה. מדליקים את זה ברשות הרבים, החוצה. אין כבר אנשים ברחוב, אז אין צורך כבר להדליק. כי לפרסם את הנס בשעה הזאת. לכן הלשון בגמרא, עד שתכלה רגל מן השוק. אומר הבן נוערי הקדוש, מה זה השוק? השוק זה המקומות החיצוניים, זה כל המקומות של הקליפות, של היצר הרע. מה זה רגל? רגלים. זה סוד העקבתא דמשיחא, זה הנשמות שנפלו למטה למטה בסוד הרגלים. מדליקים נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק, עד שנעלה את כל הנשמות שנפלו לרגלים ולשוק, עד שנעלה אותם, עד אז מדליקים נר חנוכה. וממה הוא דולק הנר חנוכה, השורש הרוחני שלו? מאותו פח שמן של יעקב אבינו שעובר כל הדורות עם עם ישראל. עכשיו, אומר אחד מגדולי הראשונים, ספר הרוקח, אומר דבר נפלא, אומר שמדליקים נר חנוכה, בנר הזה צריך להדליק אותו חצי שעה, 40 דקות לפחות, אפשר יותר, לפחות חצי שעה, 40 דקות, אומר, טוב להסתכל באור הזה, כי האור של נר חנוכה זה האור הגנוז מאיר שמה, הרוקח. הוא אומר, האור של האור הגנוז שיעיר לעתיד לבוא בזמן הגאולה, מאיר בתוך הנר חנוכה. מדוע? כי האור הזה הולך עם הנסירות נפש של יעקב אבינו שנלחם, ובשבילות השם שבוע הבא נדבר, היו עוד צדיקים שמסרו את הנפש על הדבר הזה. היום זה מאיר, לכן, אתם יודעים באיזה גובה צריך לחתחילה לשים את הנר? למטה, למטה, מתחת 10 טפחים. למה מתחת 10 טפחים? להעיר את זה למקומות הכי נמוכים. כשאדם מדליק את הנר חנוכה צריך לכוון, הרי אני מדליק אור בכל נשמות ישראל וגם בנשמה שלי. יהיה רצון שיזכה לזה.